אני רוצה לדבר איתכם היום כמה דברים מפרשת השבוע וממילא גם בענייני דיומא, ומקווה שתהנו גם מהדברים האלה בעזרת השם יתברך. ובכן, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, יש שם את הברכות והקללות, עוד פרשה בתורה שיש בה ברכות וקללות, ואחד הפסוקים בקללות, אחד הפסוקים בקללות אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. כך אומר הפסוק. בפשוטו של מקרא, זה בדיוק מה שדיברנו לפני כמה שיעורים בפסחים, אור וחושך זה סמל להרגשה טובה, להרגשה טובה, להרגשה רעה. אור וחושך זה סמל לימים טובים, לימים רעים, לגאולה, לגלות. אז הפסוק פה רצה לתת המחשה לחושך, שאתם עלולים להיות בחושך הזה. אז היית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, שיש לו חושך גדול, כן? אתה נמצא במצב שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, עיוור באפלה, עיוור באפלה. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף כ"ד, מה שאמרנו עכשיו זה הפשט, מצוין. מסכת מגילה בדף כ"ד, תניא אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה. כמה רבי יוסי מספר על עצמו? כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה. מה אכפת לו לעיוור בין אפלה לאורה? רבי יוסי, התנא רבי יוסי, יש לו שאלה. אם אדם עיוור, אז זה לא משנה אם הוא באמצע היום או באמצע הלילה, אצלו תמיד חושך. אז כשהפסוק אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור, למה הוסיף העיוור באפלה? הרי עיוור תמיד נמצא באפלה, בין כשיום, בין כשלילה, בין כשחושך, בין כשאור. אז כביכול רבי יוסי שואל, יש איזו מילה מיותרת, נכון? רבי יוסי אומר, התורה כתבה מילה מיותרת. עכשיו רבי יוסי אומר, כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה. מה אכפת לעיוור בין אפלה לאורה? עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה, וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. הוא הולך עם פנס, עם אבוקה, והוא סומה. אמרתי לו, בני, אבוקה זו למה לך? ואתה מכל כך עיוור, אתה סומה, אז מה זה משנה לך עם האבוקה, בלי האבוקה? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי, מן הפחתים, מן הקוצים, מן הברקנים. אז הסומה הזה לימד את רבי יוסי שבאמת בשבילו לא משנה אם יש אור או אין אור, הוא סומה. אבל בשביל שבני אדם אחרים יוכלו לעזור לו, אז הוא צריך שלהם יהיה אור. אז הוא מביא את האבוקה בשבילה, הוא הולך עם אבוקה בשביל שבני אדם שהם לא עברים, שיוכלו לעזור לו. אז עכשיו רבי יוסי הבין פשט בפסוק. אם כתוב היית ממשש בצהריים כאשר ממשש עיוור, אז לאנשים אחרים יש אור, רק לעיוור יש חושך, אז לפחות אחרים יכולים לעזור לו. אבל אם כתוב כאשר ממשש העיוור באפלה, אז גם לאחרים אפלה, אז גם אחרים לא יכולים לעזור לו. הוא עיוור ויש אפלה שגם אלה שרואים אין בחושך. אז זה מה שהפסוק התכוון להגיד, והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור באפלה. הוא עיוור ויש אפלה, אז גם אחרים לא רואים. כך אומרת הגמרא, אומר רבי יוסי, פשט בפסוק. יפה מאוד, נכון? יפה מאוד, פשט נהדר. מה שצריך להבין, למה רבי יוסי כל ימיו היה מצטער על המקרא הזה? בסדר, יש לך שאלה על מילה בתורה, למה כתוב אפלה? יש הרבה שאלות על התורה, אנחנו כל החיים, כל הלימוד שלנו לומדים, שואלים, עונים, נכון? לפעמים שואלים שאלה ויש תשובה, לפעמים צריך עיון, מחפשים תשובה. אבל אז רבי יוסי צריך להגיד, יש לי שאלה, יש לי קושייה, היה לי איזה תימה. כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה. זאת השאלה היחידה שיש לך על כל התורה, והשאלה הזאת מדירה שינה מעיניו. הוא לא יכול להירגע. כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה. מה קרה? מה קרה? כזאת שאלה שאי אפשר להירגע פה. אז יש אומרים, בדיוק, תבין מה זה מדרגה של תנאים. תנאים, יש להם שאלה הכי קטנה על התורה, הם כבר לא יכולים להירגע, לא יכולים לישון, לא יכולים לאכול, כל ימיהם צעם. אם יש לו איזו שאלה, ככה לומדים תורה באהבה, ככה לומדים תורה, התורה כל כך חשובה לי, וכל תג ותג בתורה כל כך נוגע לנימי החיים שלי, שאם יש לי איזה מילה שאני לא יודע למה היא כתובה, כל ימי הייתי מצטער. זה, ככה יש אומרים. בסדר? אני מבקש להציע בפניכם מהלך אחר. בסדר? אני רוצה להציע מהלך. מה רבי יוסי מצטער כל ימיו על המקרא הזה? בסדר? לצורך העניין, אני מבקש לשאול עוד כמה שאלות. בסדר? מענייני דיומא, נשאל עוד כמה שאלות, ומתוך זה אני מקווה שנגיע לזה הסבר. אם ימצא חן בעיניכם, אז יהיה טוב, אז לא נצטרך להיות כל ימינו מצער. אז יהיה טוב, אני מקווה שימצא חן בעיניכם. בסדר? נעבור רגע, נעזוב את זה, נלך נקודה אחרת. רמב״ם בהלכות תשובה. כל מי שלומד רמב״ם בהלכות תשובה, יודע שאצל הרמב״ם הווידוי תופס מקום מרכזי ביותר בכל משנת התשובה של הרמב״ם. זה ביטוי יפה, מפוצץ. במשנת התשובה של הרמב״ם, בסדר? הווידוי תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. הווידוי. קודם כל, זה בא לידי ביטוי בכותרת. אתם יודעים שהרמב״ם ביד החזקה שהוא כותב הלכות, הלכות תלמוד תורה, הלכות תשובה, הלכות תפילה והלכות שבת, תמיד יש לו למעלה את הכותרות, נכון? לפני שהוא מתחיל את ההלכות, יש את הכותרת, הפתיחה. בכותרת הרמב״ם מסכם בקצר צרה את המצוות שעליהן ידובר בהלכות האלה. בסדר? כל כותרת זה תמצית המצוות. מה כותב הרמב״ם בכותרת של הלכות תשובה? כותב הרמב״ם הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה. זה כל הכותרת של הלכות תשובה ברמב״ם. כל הכותרת של הלכות תשובה, שישוב מחטאו לפני השם והתוודה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, בכותרת מכתב הדברים הרמב״ם לא נכנס לפרטי המצווה, לפרטי ההלכות. זה בהלכות, לא בכותרת. בכותרת הרמב״ם כותב רק את העיקרון הכללי. אבל לא נכנס לכל הפרטים בכותרת. אז בעיקרון הכללי בכותרת כותב הרמב״ם מצווה תעשה אחת, שישוב החוטא לחטאו ויתוודה. זאת אומרת שהווידוי הוא לא פרט מפרטי ההלכה. הווידוי זה לא דין מדיני המצווה, זה משהו מהותי ועקרוני. כן, את כל הפרטים הוא מפרט בהלכות, לא בכותרת. הווידוי מופיע בכותרת שישוב ויתוודה. זה כבר מראה לנו שבמשנתו של הרמב״ם הווידוי תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. צריך לדעת שיש בכלל שתי גרסאות בכותרת של הרמב״ם. מה לעשות? יש לנו כל מיני מקרים שיש גרסאות. יש גרסה אחרת בכותרת של הרמב״ם, והיא עוד יותר מבליטה את הוידוי. מה הגרסה השנייה? הגרסה השנייה מוסיפה את האות כף. מה היא מוסיפה את האות כף? אומרת, מצוות עשה כשישוב החוטא מחטאו יתוודה. בסדר? ככה יש גרסה. מצוות עשה כשישוב מחטאו, כשאתה בא לחזור בתשובה, תתוודה. לפי הגרסה הזאת, אז כל הכותרת אומרת, מצוות עשה, מה היא? יתוודה. הזמן, בזמן שאתה רוצה לחזור בתשובה, יתוודה. לפי הגרסה שלפנינו, שישוב ויתוודה. לפי הגרסה שלפנינו, אומר שני דברים. שישוב ויתוודה. לפי הגרסה השנייה, ויש גורסים ככה, אז הישוב זה תיאור זמן. כשישוב לפני, כשישוב החוטא מחטאו, יתוודה. וזוהי המצווה. צריך, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה צריך להתוודות. אז כבר בכותרת, לפי שתי הגרסאות, רואים שאצל הרמב״ם, הוידוי תופס מקום מאוד מרכזי. ואז הולכים להלכות עצמם, בסדר? ואז מגיעים להלכות עצמם, פרק א', הלכה א', איך מתחיל הרמב״ם את הלכות תשובה? אומר הרמב״ם, כל המצוות שבתורה, עשים, לאווים, עבר אדם על אחת מהם, אם עבר אדם על אחת מהם, וזדון, וישגגה, כשיעשה תשובה, וישוב מחטאו, חייב להתוודות, לפני האל ברוך הוא. פה כבר כל הגרסאות כנראה, כתוב, כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. זה הפתיחה של ההלכות. נעזוב את הכותרת. בהלכות עצמם, אומר הרמב"ם, מה באתי ללמד אותך דבר ראשון? כשאתה רוצה לעשות תשובה על כל העבירות, חייב להתוודות. זה הדבר הראשון, להתוודות. שנאמר, מביא הרמב"ם פסוק, איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. ווידוי זה מצוות עשה. וכיצד מתוודים? אומר הרמב"ם, אומר, אני אשם, חטאתי, עוויתי, וכו', וזה עיקרון. וממשיך הרמב"ם ואומר, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. אתם מקשיבים לדגש המרכזי של הוידוי במשנתו של הרמב"ם, נכון? בולט מאוד לעין. והרמב"ם ממשיך, וכן כל בעלי חטאות והשמות שמביאים קורבן, אין מתכפר להם עד שעשו תשובה והתוודו. שנאמר והתוודה שחטא עליה, וכל חייבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם עד שעשו תשובה והתוודו. קיצור, בולט מאוד לעין מקומו המרכזי של הוידוי בתהליך התשובה. למה? מה הוידוי כל כך חשוב? למה הוידוי כל כך חשוב? ולמה הוא תופס מקום כל כך מרכזי בתהליך התשובה, לפחות במשנתו של הרמב״ם? אז אני רוצה להביא עוד רמב״ם אחד, וגם עליו לשאול משהו, ולנסות לברר את העניין. בסדר? הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה, הלכה ח', אומר הרמב״ם, מה הוידוי שנהגו בו כל ישראל? אז בהתחלה הרמב״ם אמר שיתוודה ויגיד, חטאתי ואני מתחרט וכו'. אבל מה המשפט המרכזי שנהגו בו כל ישראל? אומר הרמב״ם, הוידוי שנהגו בו כל ישראל, שלוש מילים, אבל אנחנו חטאנו. והוא עיקר הוידוי. זה לשורש של הרמב״ם. אבל אנחנו חטאנו. והוא עיקר הוידוי, כך כותב הרמב״ם. זה לשון הרמב״ם פרק ב' הלכה ח'. זה הוידוי שנהגו בו כל ישראל, והוא עיקר הוידוי. שלוש מילים, אבל אנחנו חטאנו. מה יש בשלושת המילים האלה? מה כל כך מרכזי בשלוש מילים האלה? אבל בעיקר, מה זה הפתיח אבל? מה זה להגיד אבל אנחנו חטאנו? זה לא כתוב ברמב״ם. זה לא כתוב ברמב״ם, זהו. הרמב״ם אומר, הוא לא אומר את כל ההקדמה, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך צדיקים אנחנו לא רמב״ם. זה, כל זה לא כתוב ברמב״ם. ברמב״ם כתוב, הוידוי שנהגו עברו עיקר הוידוי, אבל אנחנו חדם. עכשיו, איך מתחילים משפט במילה אבל? בעברית זה לא עובד. אז זה בדיוק מה שאריאל אמר. בנוסח שאנחנו רגילים להגיד, זה באמת לא נמצא בהתחלת המשפט, זה נמצא בהמשך, בניגוד. אנחנו לא עזי פנים, לומר צדיקים אנחנו לא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו, אבל זה מילה שמשנה, שמהפכת, נכון? אתה אומר משהו, אבל אחר.
אנחנו
בערותינו. בסדר, זה עוד תוספת. ועוד תוספת. כן. אבל, כן, סליחה, אבל ברמב"ם הוא מתחיל את המשפט באבל בלי הקדמה. אבל אנחנו חטאנו. מה זה לפתוח משפט במילה אבל? וזה עיקרו של הוידוי. עכשיו צריך לדעת, הכסף משנה מביא, שהמקור של הרמב"ם זה גמרא. הגמרא במסכת יומא, הגמרא אומרת שמה שהיה בר המדורי, שעמד לפני מר שמואל, והווייתיו, כמעט השליח ציבור לאבל, חתם הוא קם. שמע מינה, עיקר וידויה הוא. זה הגמרא. בסדר? להגיד זה פסק הרמב"ם. בסדר? נו. אבל חתנו. נו. זה עיקר הוידוי. מה יש במילה הזאת? מה יש במשפט הזה? בסדר? באבל חתנו. זה עיקרו של הוידוי. טוב, מוראי ורבותיי. אוקיי, אז ברמב"ם זה לא כתוב. בסדר, ברמב"ם זה לא מופיע. לא בגמרא ולא ברמב"ם. לפני זה. ומה שאנחנו צריכים להבין זה, זה לא מופיע בגמרא, זה לא מופיע ברמב"ם. אנחנו, רבותינו, תקנו לנו כן להגיד את המשפט המקדים. אין אנו עזי פנים. אבל צריך להבין קודם כל את המשפט המרכזי של עצמו ואת ההקשר. אבל אנחנו חטאנו. בסדר? אז מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר איתכם טיפה פסיכולוגיה. אפשר? רוצים לדבר טיפה פסיכולוגיה? מה? פסיכולוגיה זה תורת הנפש. בסדר? וכשעוסקים בחטא ובתשובה, אז עוסקים בתורת הנפש. ואנחנו צריכים לדבר קצת פסיכולוגיה ותורת הנפש. יש תופעה אצל הרבה בני אדם, והיא תופעה פסיכולוגית שצריך להכיר אותה. ולתופעה הזאת קוראים הכחשה. הכחשה. הרבה בני אדם אוהבים להתכחש לאמת ולמציאות. אוהבים או נאלצים להכחיש. להכחיש לעצמם. לרמות את עצמם. הרבה בני אדם. זאת אומרת, אם שוטר תופס אותך על מהירות ואתה אומר לו, מה פתאום? לא נסעתי מהר, לא עברתי את ה-90. זה הכחשה, כן? זה הכחשה. עכשיו פה אתה מנסה להכחיש את השוטר, כן? אתה מנסה להתכחש למישהו אחר. אני מדבר, כי אתה מפחד ממנו, נכון? אתה מפחד ממנו, אתה מפחד מהכנס, אז אתה מנסה להכחיש כלפי מישהו אחר, שלא יעניש אותך. בסדר? יש הכחשה עצמית. יש הכחשה עצמית. כשאדם מנסה לשקר ולרמות את עצמו. ההכחשה העצמית באה בהרבה אופנים ובהרבה תחומים. אבל מה? הרבה פעמים אדם עושה עבירה, חותכת, בסדר? אדם עושה עבירה, חותכת, וקשה לו לעמוד מול האמת של עצמו. אני חטאתי? אני לא בסדר? לפעמים קשה לאדם להכיר בחולשות שלו, בחטאים שלו, בכישלונות שלו. אני? זה פוגע לו באגו, זה פוגע לו בגאווה שלו, זה פוגע לו בתדמית העצמית שלו, אז הוא מנסה להתכחש. לא קרה כלום, זה לא נורא, זה לא אני, הוא מנסה להרמות את עצמו. מין הכחשה עצמית. עכשיו, אני רק אומר בסוגריים, יש לפעמים תופעה בדיוק הפוכה על הצד השני. יש לפעמים תופעה הפוכה כשאנשים יותר מדי מאשימים את עצמם. ואנשים יותר מדי בדיכאון או בייאוש, כי הם יותר מדי, אני לא מלא חטאים, לפעמים אדם בדיוק בצד השני, יותר מדי. אבל זה לא הנושא שלי כרגע, בסדר? הנושא שלי כרגע הוא שלפעמים אדם מנסה להתכחש. לאמת, לעמוד מול הראי ולראות את עצמך כמו שאתה ולהגיד, כן, באמת חטאתי, באמת טעיתי, באמת נכשלתי. זה קצת פוגע באגו, זה קצת פוגע במצב רוח, זה קצת פוגע במוטיבציה שלי. אז מה, אז אני ככה, לא שווה, אדם מנסה להתכחש. אני בסדר, אני כן בסדר. עכשיו, ההכחשה הזאת היא תופעה נפשית, פסיכולוגית, מפורסמת וידועה. היא הרבה פעמים מאוד מאוד מרגיעה את האדם ומקילה עליו. לכן היא באה. זה ההסבר הפסיכולוגי. זה הרבה פעמים מאוד מרגיע. האדם מתעלם, האדם מתכחש, האדם זורק על אחרים, זה לא אני, זה מאוד יכול להרגיע אותו. בסדר? ולפעמים זה תורם לבריאות הנפש. לפעמים זה תורם לבריאות הנפש. תכחיש, אל תחשוב על זה, תשכח מזה, תלך קדימה. בסדר? זה תופעה שקוראים לה הכחשה עצמית. כל אחד מבין שברגע שאדם חי בהכחשה עצמית, וברגע שאדם חי בדימוי עצמי לא נכון, איך הוא יחזור בתשובה? לא חטאתי בכלל. אז על מה אני אחזור בתשובה? נכון? אם אדם מכחיש את האמת, חי בהכחשה עצמית, אז אין תשובה. אז על מה אני אחזור בתשובה? אני בסדר. על מה אני אחזור בתשובה? ולפעמים ההכחשה היא, בסדר, היה פה משהו, אבל זה לא אני, זה האחרים. בסדר? או שהוא מכחיש בכלל את התקלה, או שהוא זורק את זה על אחרים, או שיש לו אלף ואחד תירוצים. תכלס, אני בסדר. אתם מכירים את זה, כן? הרצפה עקומה, אני רוקד טוב. הרצפה עקומה, נכון? כן, זה. אז איך הוא יחזור בתשובה? נכון? איך הוא יחזור בתשובה? זאת אומרת, א' ב' של חזרה בתשובה זה הכרה באמת של החטא. שזה לא נעים, לפעמים. זה לא נעים. זה לא הכי כיף לחשוב שאני ככה וככה, אבל זאת האמת. אם לא ככה, איך תתקן? איך תחזור מתשובה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, חברים יקרים. רוצה להגיד לכם משהו. יש שתי תרבויות של חיים. יש שני סגנונות של חיים. יש אנשים שחיים בתרבות שאני תמיד בסדר. כולם לא בסדר, חוץ ממני. יש אנשים שחיים בתרבות שהם לא מסוגלים להכיר בטעות של עצמם, בכישלון של עצמם, בחיסרון של עצמם. יש אנשים כאלה, זה תרבות כזאת. זה סגנון חיים כזה של כל מיני בני אדם. אני לגמרי בסדר, כמעט לגמרי בסדר. האנשים האלה לא התקדמו לשום מקום בחיים. כי הם לא יתקנו כלום, כי הם לא ישנו כלום. מי שחי בסגנון, בתרבות, שאני לגמרי בסדר, כולם לא בסדר חוץ ממני. אומרים לו, תסתכל על התעודה, תראה את אבא שלו אומר לילד, כן, אבא אומר לילד, תראה את הציון, תראה את התעודה, המורה השם, החברים השמים, הבית ספר השם, המערכת השמה, כולם לא בסדר, רק אני בסדר. לפעמים זה נכון, לפעמים הילד צודק, כן, שכולם לא בסדר, יכול להיות. אבל תקשיב, אם יש פה איזה בעיה, ואתה לא תדע שהבעיה היא אצלך, ותחפש מה הבעיה ואיך לתקנים, לא תתקדם, תישאר תקוע, לא תתקן. תעשיר את כל העולם, תשליך על כל העולם, תזרוק על כל העולם, אבל אתה לא תשתנה. איך תתקן? זה התרבות השנייה. אמרתי, יש שתי תרבויות. יש תרבות אחרת, שאדם ביושר, ברוגע, בודק את עצמו, ואומר, אכן הייתה פה תקלה שאני אשם, אכן היה פה טעות שאני אשם, אני לא נופל מזה, אני לא נשבר מזה, להפך. אני מנסה לבדוק למה זה היה, איך זה קרה, ואיך מתקנים, ואיך לא רפים, פעם שנייה. זה התרבות השנייה. תרבות ההכרה בטעויות, תרבות ההכרה בכישלונות והתיקונים. אז מתקדמים. אבל מי שלא מסוגל להכיר בכישלונות, בטעויות, בחטאים, אז הוא יישאר איתם. עכשיו, אני לא מדבר על תשובה וחטאים של תורה, ואני לא מדבר כרגע על הרמב״ם, אני מדבר בכלל על החיים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם בכללי, בכללי, שמעתי פעם איזו הרצאה בעניין הזה. בכללי, התרבות של הערבים, הבני דודים שלנו, התרבות הערבית, האסלאם, הערבים, בכללי, התרבות שלהם זה התרבות הראשונה. הם אף פעם לא טועים, הם אף פעם לא עשו משהו לא בסדר, ולכן הם נחשנים, ולכן באופן כללי, המדינות הערביות וכולי הן מדינות יותר פרימיטיביות, כי הם לא מתקדמים, הם נשארים בטעויות, הם תקועים. באופן כללי, המדינות הערביות, האומה הערבית, לא הביאה לעולם איזה מדענים גדולים, איזה בשורות גדולות, איזה טכנולוגיות גדולות, כי הם לא חיים בתרבות הזאת, וזה נובע מהרבה הרבה גאווה. הגבר הערבי לא מסוגל להגיד שהוא חטא במשהו, שהוא טעה במשהו, שהוא נכשל במשהו, שהוא צריך לשנות משהו. זה הגאווה הערבית, גאווה של הגברים הערבים. ולכן הם תקועים. ואני שמעתי פעם הרצאה, ובהרצאה הוא אמר, ולמה עם ישראל הוא העם שהביא לעולם את הכי הרבה פרסי נובל ומצטיינים ובשורות, ואתם יודעים, מדינת ישראל עם כל ההמצאות, נכון? כי בעם ישראל טבוע בגנים של תקלה ותיקון, הכרה בתקלה ותיקון, הכרה בתקלה ולהשתנות. אז מתקדמים, אז משתפרים. ולמה זה טבוע בגנים? בגלל הלכות תשובה. כי בעם ישראל יש דבר כזה שנקרא תשובה. מה זה תשובה? להיות מספיק אמיץ, להבין, טעיתי, ואיך אני משנה, ואיך אני מתקן. אז מתקדמים, קדימה. מי שלא יודע להכיר איפה טעיתי ואיפה אני משתנה, לא מתקדם. ומי שהוא שחצן וגאוותן, ואני מעולם לא טעיתי, ואני אצלי הכל בסדר, אז הוא לא ישתנה ולא יתקדם לכלום. כל הלכות תשובה זה תרבות חיים של אפשרות להכיר בטעויות, בחטאים, ולהתקדם ולשנות. עכשיו אתם יודעים, אומרים שחיל האוויר הישראלי הוא חיל האוויר הכי טוב בעולם, הוא בטח אחד מהחילות הכי טובים בעולם. זה בוודאי, נכון? אתם יודעים מה מיוחד בחיל האוויר הישראלי? יש לו מטוסים טובים, יש לו טייסים טובים, הכל כן. מה המיוחד? למה חיל האוויר שלנו הוא אחד החילות הכי טובים בעולם? אתם יודעים למה? כי בחיל האוויר יש תרבות מוטבעת, מוטמעת, זה מוטמע, של כל הזמן תהייה ותיקונים. כל הזמן לומדים לקחים. כל תרגיל שחיל האוויר עושה, הכל מצולם, הכל מתועד, ויושבים אחרי זה, בווידאו כן, יושבים אחרי זה, כל תרגיל, כל הטייסים, כל הקצינים, ואומרים, תקשיב, פה עשית טעות. הטייס בעצמו אומר, פה טעיתי, הייתי צריך לעשות אחרת. למה הוא אומר את זה? כדי ללמוד. בטיסה הבאה הוא כבר לא יעשה את הטעות הזאת. אם אתה מספיק אמיץ להגיד, אני מודה, אני מודה, פה טעיתי בטיסה, פה טעיתי בפנייה, פה טעיתי בירי. אז אתה לא מבין כך. ובטיסה הבאה, וכל חיל האוויר היום, בנוי על כל הלקחים והטעויות שהיו. אני שמעתי שאפילו מפקד חיל האוויר, אלוף, מדי פעם גם הוא משתתף בטיסות וכו', והוא גם נמצא תחת ביקורת, אין שמה, לא מתביישים. היה טיסה, האלוף בכבודו בעצמו, בסדר, אחר כך מנתחים, ואומרים, פה הייתה טעות, לא בשביל לפגוע, עשית טעות, לא בשביל להעליב, אתה לא יודע לטוס, אתה עושה טעות, לא, בשביל ללמוד ולתקן. אתה מספיק גבר אמיץ להיות טייס, תהיה מספיק גבר אמיץ גם לראות שטעית, בשביל לתקן. זה התרבות של חטא ותשובה בעם ישראל. זאת אומרת, אתם יודעים, מי שיודע להכיר בכישלונות ולהפיק לקחים, הוא נמצא במקום חדש. את הכישלון ההוא כבר לא יחזור אליו, כי הוא כבר למד לקח. אבל אם הוא מתכחש, אני תמיד בסדר, שום דבר לא קרה, אני תקין. אז הוא יחזור לו את המקום עוד פעם. אז הוא לא יתקדם, הוא יקשה לו כבר. שומעים? זה עניין נפשי, פסיכולוגי, יסודי. בסדר? מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, אני לא יודע כמה אני, סליחה שאני אומר ככה, אני לא יודע כמה אני רם טוב, כמה השיעורים שלי טובים וכו'. אבל אני שומע בסך הכל שאנשים אוהבים ונהנים, נכון? בסך הכל אנשים חושבים שהשיעורים שלי סבירים, כן? בסדר. עכשיו מה זה? זה מתנת שמיים, בוודאי. בוודאי. זה מתנת שמיים, וצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ואתה חונה לאדם דעת, והשם שפתה היא תפתח, הכל נכון. אבל יש עוד דבר. יש לי הרבה ניסיון. ברוך השם, כבר הרבה שנים אני נותן שיעורים, נכון? אתם יודעים כמה פעמים אני הולך הביתה אחרי השיעור, ואני אומר לעצמי, השיעור היום לא היה טוב. היה לא בסדר. ואני אומר לעצמי, רגע, איפה הייתה הבעיה? איפה הייתה הטעות? לא פעם ולא פעמיים, אני הולך חזרה הביתה, ואני אומר, היה בסדר, אבל לא היה מושלם, לא, חבר'ה לא קלטו עד הסוף. אז אני אומר לעצמי, הייתי צריך להתחיל במקום אחר, הייתי צריך להגיד אחרת. הייתי צריך לשים את השאלה הזאת לפני השאלה הזאת, הייתי צריך בכלל לא לשאול את השאלה ההיא, וסתם בלבל את החבר'ה. אתה לומד לקח, אתה מפיק לקחים, אתה משתפר משיעור לשיעור, אתה משתפר משנה לשנה. בסדר, אתם מבינים את העיקרון, מה? ואז, למה השיעורים שלי היום קצת יותר טובים מפעם? אולי אפילו הרבה יותר טובים מפעם, מה? נולדתי עם שיעורים כאלה? לא, כי אני למדתי והפקתי לקחים והשתפרתי, בסדר? והיו הרבה פעמים שיצאתי מהשיעור ואמרתי, ראיתי שהיום ההקשבה לא הייתה הכי, או לא קלטו הכי טוב. ולפעמים אני אומר לעצמי, נכון, היית צריך להתחיל ממקום אחר, היית צריך להגיד את זה בצורה אחרת, או משהו כזה, יכול להיות שיש משהו שלא הייתי צריך להגיד, אוקיי? מה? להפיק לקחים, ולעמוד ולומר, אחר, לא היה בסדר, אז נתקן. הבעיה היא בן אדם שמכחיש ומתכחש, לא לשוטר, לעצמו. מבינים? אתם יודעים ששמואל הנביא בא עם שאול המלך, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ניחמתי כי הלכתי את שאול. זוכרים את זה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, ניחמתי כי הלכתי את שאול המלך. שמואל הנביא בא עם שאול, שאול יוצא לקראתו ואומר לו, הקימותי את דבר השם, ברוך הבא, הקימותי את דבר השם. הכל טוב, לא, 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 לא חטאתי, לא נפלתי, לא נכשלתי. שאול המלך אומר לשמואל, ברוך, איך הפסוק שם, ברוך, לא ברוך הבא, הקימותי את דבר השם, נכון? כך הוא אומר לו. אז שמואל הנביא אומר לו, ומה כל הצון הזה באוזניי? מה הקימות את דבר השם? אני שומע את הצון. הוא אומר לו, אשר חמל העם, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר. נכון? כך הוא עונה לו. אני 100% בסדר, הקימות את דבר השם. העם חמל, אבל אני, הכל טוב. ואז שאול אומר לו, תקשיב מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה אתה מרמה? את עצמך, את הקדוש ברוך הוא, אותי? על מי אתה עובד? אתה חטאת, לא עשית את דבר השם. אמרו לך להשמיד, להחריד את המלא, את הצון, את כולם, ואתה לא עשית את מה שאמרו לך. אז תהיה מספיק גבר, ותהיה מספיק אמיץ, להגיד, מודה, תהיתי. לא, הוא מכחיש, הוא מספר סיפורים, הקימות לי דבר השם, העם חבל, אני בסדר. הלו, אם אתה חושב שאתה בסדר, אתה לא תתקן, ואתה לא תשנה, ואתה לא תשתפר. מלך כזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. דוד, כשנתן הנביא בא אליו, מה אומר דוד? חטאתי. תופס את העניין. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שהגמרא אומרת, יש לדוד תירוצים. הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. הוא היה יכול להגיד, זה לא דיוק, זה לא כמו שאתה חושב, יש לי סיבות, יש לי תירוצים. הוא לא מנסה לרכך או ליפות את הבעיה. למרות שהוא היה יכול ליפות את החטא. חטאתי להשם. אז דוד נשאר מלך, ושאול איבד את המלוכה. בסדר? זה נכון מה שאני אומר, זה טוב, אה? עכשיו צריך לדעת ככה. אומר שלמה המלך בספר משלי, פרק כ"ח. שלמה המלך בספר משלי פרק כ"ח. מכסה פשעיו לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. מכסה פשעיו זה נקרא מי שמנסה לייפות את המצב, להכחיש את הפשעים, לחסות, לשים מכסה, לשים מכסה על הפשעים, ולא קרה. כך הוא חושב, אם הוא יחסה באיזה כיסוי של חול או באיזה שמיכה, הוא יחסה את הפשעים, הם יעלו. הם לא יעלו. מכסה פשעיו לא יצליח. עכשיו אתם מבינים גם בעומק מה זה לא יצליח. אתה לא תתקדם משום מקום. שהיה תקוע בפשעים שלך. הוא מודה ועוזר ירוחם. תודה, תלמד לקח, תתקן, תתקדם קדימה ועוזר ירוחם. זה גם כלפי שמיים. זה גם כלפי שמיים. ריבונו של עולם הוא אב הרחמן ואב הרחמים והסליחות. והרוצה בתשובה ומקבל באהבה את החוזרים בתשובה וסולח ומוחל בתנאי שאל תנסו לרמות אותו. אי אפשר לרמות אותו, כן? ואל תנסה לתחמן אותו ואל תבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד ריבונו של המטר, אני יודע, לא עשיתי שום דבר, אז יאללה תעביר. מכסה פשעה ולהציע ומודה ועוזב ירוחם. זה הוויתור. מה שהרמב״ם שם את הוידוי כנדבך מרכזי. ראינו מקודם, כן, שהרמב״ם שם את הוידוי כנקודה מרכזית בתהליך של התשובה. כי הרמב״ם אומר, האלף בית של תשובה זה שתדע אל נכון את חטאיך ופשעיך וטעויותיך וכישלונותיך. אם תנסה לחסות פשעים, לתחמן, ליפות את המצב, אז התשובה היא לא תשובה, והבקשת מחילה היא לא בקשת מחילה, רק אם אתה תהיה אמיתי. ותגיד, אשמתי, בגדתי, חטאתי, מתחרט, מבקש סליחה, משתדל שזה לא יהיה פעם שנייה, אני למדתי לקח, אני אפיק לקחים, אני לא... אבל רק אם תאמר בפה מלא, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו אופי, תאמר בפה מלא, איפה נכשלת? ואל תנסה להתכחש וליפות ולערבב את הקדוש ברוך הוא, את עצמך או את כולכם. זה הוידוי. הוידוי פירושו ההכרה האמיתית בחטא ובמציאות האמיתית של איפה שאתה נמצא, ולתקן, ולבקש סליחה, ולהתפלל לתשובה, ולהתקדם. אתם יודעים, אני גדלתי בפתח תקווה. גדלתי הרבה שנים בעיר פתח תקווה. פתח תקווה יש ישיבת אור ישראל. עכשיו היא עברה ליד הגלים, השכונות שם, אבל היא הייתה במרכז העיר, לא רחוק מהבית שגרתי. ובאור ישראל היה ראש ישיבה מאוד זקן, מאוד מהדורות הקודמים, הרב ניימן, הרב יעקב ניימן, זה צד. אני הכרתי אותו, אני זוכר אותו, הוא היה יהודי ככה ראש ישיבה זקן, אבל עממי כזה, ומתהלך ברחובות, ומדבר עם אנשים. ופעם הוא סיפר שבחודש אלול, ערב ראש שנה, הוא הולך ברחוב, אני גם זוכר אותו, אני לא יודע למה, הוא היה הולך ברחוב כאחד האדם, מסתובב, ופוגשים אותו אנשים, מה זה למה? הוא היה עממי. אז הוא פגש יהודי שמכיר אותו שנה טובה, שנה טובה, אז אומר לו, כבר חזרת בתשובה? רב ניימן אומר ליהודי הזה, אומר, כבר חזרת בתשובה, היה ערב ראש שנה. היהודי הזה נפגע, הרב חושב שאני צריך לחזור בתשובה? הרב יודע שעשיתי משהו? למה הרב אומר לי שאני צריך לחזור בתשובה? ככה היהודי הזה נפגע. אז רב ניימן אמר לו, אני כל כך מקנא בך, אתה יודע כמה דברים לי יש לחזור עליהם בתשובה? לך אין כלום? בסדר, יהודים חיים בהכחשה, יהודים חיים בהדחקה לפעמים. מה, אני הכל בסדר, מה רוצים ממני? בסדר? תשובה זה בשביל אחרים, לא בשבילי, אני, מה רוצים? כותב רבינו יונה בספר שערי תשובה, רבינו יונה בספר שערי תשובה, בשער השני, סעיף ח', ב' ח', יש אנשים רבים, ימנע מהם אור התשובה. למה? כי הם זכאים וטהורים בעיניהם, ולא התעשתו על תיקון מעשיהם, כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים. אבל באמת הם חטאים להשם מאוד. והנה כמו חולה שאינו מרגיש בכל יום ולא יחשוב על רפואה. עכשיו אתם יודעים, אומרים לבן אדם, אתה צריך ללכת לרופא, אתה צריך לקחת תרופות, אתה צריך לעבור ניתוח, לא עלינו. הוא אומר, לא יודע מה אתם רוצים ממני, הכל טוב, אני בריא כמו שעור, מה רוצים? אנחנו מכירים עלינו את המקרים האלה, שאדם הולך ואומרים לו, אתה דחוף צריך לעבור ניתוח, המצב, אתה מעקפים, צינטור, אני בריא כמו שעור, מה רוצים ממני בכלל, אבל במכונות, בבדיקות, המצב שלו, של הלב שלו, משהו כזה, על הפנים, נכון? אבל אם אדם מתכחש למציאות, אם אדם מתכחש למציאות, אז לא יעשו לו את הטיפול, הוא יבעבוד. אפשר לעשות טיפול, צינטור, ומתקנים, בסדר? עושים את האינסטלציה הנכונה בלב, ומתקנים אותו, אבל אם לא תתקן, תשאר תקוע עם לב מקולקל, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה היסוד הגדול של הוידוי. וזה יסוד גדול לחיים. לא בושה להודות, לפחות בפני עצמך, לא רק בפני אחרים, כן? עכשיו, פה לא בסדר, שם לא בסדר, ולחשוב, מה עושים? איך מתקנים? איך עוזרים? איך עוזרים בתשובה? כלומר, איך מתקנים? איך משתנים? איך משפרים? נכון? לא בושה גדולה. לאיפה? מה זה הביטוי אבל? אנחנו חטאנו. אז כתוב ככה, ויאמר אלוקים, בספר בראשית, ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. זוכרים את הפסוק הזה? כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. מה זה? מה זה אבל? שרה אשתך יולדת לך בן. מה זה אבל? רש"י אומר, זה בראשית פרק י"ז, כן? זה ספר בראשית פרק י"ז, איזה פרשה זה? סוף לך לך? או בירה? סוף לך לך, לא? סוף, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אני חושב שזה סוף לך לך, לא? מה? מה? אז אומר רש"י, פרק י"ז בספר בראשית, אבל לשון אמיתת דברים. מה שאומר, תרגום המילה אבל זה באמת. האמת היא תשמע, זאת האמת. באמת, שרה אשתך תלד. וכן, כך קוראים, כך כותב רש"י, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, לשון אמיתת דברים, וכן, אבל אשמים אנחנו. מה זה אבל אשמים אנחנו? מי אמר למי?
אחי.
אחי יוסף, בספר בראשית פרק מ"ב, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. זה המקור של הוידוי, אחי יוסף, מתוודים. אחי יוסף מתוודים ואומרים, אבל אשמים אנחנו. אומר רש"י, שמה בלך לך, מה זה אבל? באמת. באמת אנחנו אשמים. לשון אמיתת דברים. עכשיו מה קורה? האחים של יוסף חיו בשקר. חיו בהכחשה. הם לא חשבו שהם עשו את זה עבירה. הם לא חשבו שהם עשו את זה חטא. אתם יודעים, הרי כתוב שהם מכרו את יוסף וישבו לאכול. מי שעושה כזה דבר נורא, הולך לאכול כי אם כלום לא קרה. הם היו בטוחים שהם עשו את הדבר הנכון, הם היו בטוחים שהיה צריך למכור את יוסף, לא משנה כרגע מכל הטעמים והסיבות, נכון? הם בכלל לא חשבו שמשהו לא בסדר. והם חיו בשקל עצמי. ולא ידוע לנו בכלל שהם חזרו בתשובה על זה, 22 שנה, יוסף ובמצרים, הם חזרו על זה בתשובה, הם התחרטו, עד שבא הרגע שהם מתחילים לתפוס שמשהו פה לא בסדר. וכל מה שחיינו ב-22 שנה ברוגע, צריך לשנות את המבט. היה פה טעות, היה פה כישלון, אבל אשמים אנחנו. האמת, בניגוד לכל השקר שחיינו בו, אשמים אנחנו, אנחנו לא בסדר. הם מתחילים לעכל, לעבד בנפש את ההבנה שמשהו פה לא בסדר. ואומר רש"י, אבל שרה אשתך יולדת לך ב... באמת, שרה אשתך יולדת לך ב... כמו אבל אשמים אנחנו. עכשיו, רבינו בחיי על התורה, רבינו בחיי על התורה, על הפסוק הזה, אבל אשמים אנחנו, בסדר? אבל אשמים אנחנו, בראשית פרק מ"ב, פסוק כ"א, אומר רבינו בחיי, זה דרך הצדיקים. כשחוטאים, מודים בדבר, מצדיקים עליהם את הדין, דרך הרשעים, כשחוטאים, ואומרים זה לא חטא. מה רוצים איתנו, הכל טוב? זה דרך הרשעים. דרך הצדיקים שמודים בחטאה ומתקנים, ומתחרטים וחוזרים לתשובה ומתקנים. זה היסוד של הוידוי שהרמב״ם אמר, עיקרו של וידוי, אבל אנחנו חטאנו. זוכרים את הרמב״ם? מה? הרמב״ם לא הביא את כל המשפט המקדים, שאין, אנו, על זה יפנים וכו'. הרמב״ם אומר, עיקרו של הוידוי, אבל אנחנו חטאנו. להגיד, באמת, חטאנו.
מה זה קשור ללידת יצחק? ללידת יצחק.
לא, גם בלידת יצחק אברהם חושב שלא יהיה לו בן, בן אליעזר יורש אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, באמת יהיה לך בן. בסדר? באמת. אז עכשיו, אבל אנחנו חטאנו באמת. חטאנו. שאדם ידע להודות על האמת. עכשיו, כמובן, כשרבותינו, אנשי כנסת הגדולה, ניסחו את נוסח התפילה, אז הם כתבו את המשפט יותר ארוך כדי שזה יהיה הרבה יותר בולט.
כאילו אצלם זה ניגוד כזה, יש ניגוד שם.
אבל זה אותו עיקרון. אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך צדיקים, אנחנו לא חטאנו. הם פשוט פרשו את העניין. אל תבוא ותאמר צדיק אני ולא חטאתי, אז מה אתה רוצה? אבל אנחנו אבותינו חטאנו, אשמנו, בגדנו, כלל מחפיים, תרחם. תחפר. טוב או לא? טוב או לא? עד כאן למדנו פרק במשנת התשובה של הרמב״ם. בסדר? עד כאן למדנו את עניינו של הבידוי במשנת התשובה של הרמב״ם, היא לקח מאוד מאוד חשוב לחיים. בסדר? עם לקח מאוד מאוד חשוב לחיים. ואתם יודעים שאין מה לעשות, ככה לומדים, ככה לומדים, טועים ומתקנים, טועים ומתקנים, בסדר? ככה לומדים, מתוך טעויות, בתנאי שאתה מבין, צריך לתקן, תבין איפה הייתה הטעות, איך לא לחזור עליה פעם שנייה, ולתקן ולהשתפר, נכון? ככה לומדים. מה הבעיה של עיוור? עכשיו נחזור חזרה על עיוור, לסומה. עיוור לא יודע באיזה דרך ללכת. ועיוור לא יודע אם הוא הולך בדרך הנכונה או לא. נכון? עיוור לא יודע אם אני בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. אדם עיוור יכול ללכת בדרך ולא לשים לב בכלל שהוא בכיוון לא נכון, הוא בכלל בכיוון אחר. זה נקרא עיוור. עיוור, יש לזה משמעות פשוטה, אדם שלא עלינו איבד את מאור עיניו, אבל יש גם עיוור רוחני. יש גם עיוור רוחני. אדם עיוור מבחינה רוחנית, כן, החכם עיניו בראשו. כן? והכסיל בחושך הולך. העיוור הרוחני לא יודע את הדרך הנכונה. אז הוא בכלל לא יודע שהוא צריך לתקן. הוא בכלל לא יודע שהוא צריך ללכת לעלות על דרך אחרת. הוא בכלל לא יודע מה הדרך הנכונה. הוא סומה. הרי כתוב, לפני עיוור לא תיתן מכשול. נכון? ככה אומר הפסוק. לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה אומרים חז"ל? מה הכוונה של הפסוק הזה? אדם שרוצה לעבור עבירה, אל תסייע בידו, נכון? אל תושיט כוס יין לנזיר, נגיד, כן? נכון? זה ככה אומרים חז"ל. זה לפני עיוור. למה קוראים לו עיוור? לפני חוטא. אל תחטיא. אל תסייע ביד החוטא. למה הפסוק אומר לפני עיוור לא תיתן מכשול, היינו, מישהו רוצה לעבור עבירה, והוא אומר, תעזור לי, תביא לי את היין לנזיר, או תן לי איזה חתיכת מסר, חזיר לאכול, אסור להושיט דבר עבירה לחוטא שיחטא. למה קוראים לו עיוור? חוטא, למה קוראים לו עיוור? מה התשובה? למה קוראים לו עיוור? אומר הרמב״ם, בהלכות רוצח פרק י"ב, כל מי שמכשיל עיוור בדרך ונתן לו עיצה שאינה הוגנת, אחד בא לשאול אותך לקנות האוטו הזה או לא לקנות, ואתה יודע שהאוטו דפוק, ואתה אומר לו לא, זה בסדר, תקנה. הכשלת אותו בעיצה שאינה הוגנת. לפני, למה קוראים לו עיוור? כי הוא לא רואה את הדפקטים שבאוטו, כן? הוא לא מבין באוטו, אז אתה אומר לו, זה אוטו טוב, נכון? אבל אתה חכם, אז אתה יודע, תלמד אותו, תסביר לו. וכן, אומר הרמב״ם, מי שמחזק ידי עוברי עבירה, כי עובר עבירה זה לשון הרמב״ם. תשמעו לשון של רמב״ם, בהלכות רוצח פרק י"ב. כי מי שעובר עבירה הוא עיוור, הוא לא רואה את דרך האמת, מפני תאוות ליבו. יש פה הגדרה נפלאה ברמב״ם. יש אנשים שלא מכירים את דרך האמת. אז הם עיוורים. כי הוא לא רואה את האמת. הוא עיוור רוחני. הרמב״ם אומר, תאוות ליבו, סוגרת לו את העיניים, והוא לא רואה את האמת. עכשיו יש אדם שהולך לאיזה דרך, והוא משוכנע שהדרך שלו נכונה. אבל הוא טועה, והדרך שלו לא נכונה. הוא עיוור, הוא לא רואה את האמת, נכון? הוא עיוור, הוא לא רואה את האמת. בא רבי יוסי, זוכרים את רבי יוסי? כל ימיי הייתי מצטער על הכתוב הזה. ככה פתחנו היום את השיעור, נכון? כל ימי הייתי מצטער על הכתוב הזה. מה הטריד אותו כל החיים? והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור באפלה. אומר רבי יוסי, תגיד לי, אולי אני עיוור באפלה? רבי יוסי לקח את הפסוק הזה ללמוד ממנו מוסר ולקח לחיים. תגיד, אולי אני עיוור באפלה? אולי אני הולך באיזה דרך שאני חושב שהיא נכונה ואני בכלל עיוור? אולי אני בכלל לא רואה את האמת? אולי אני בכלל באפלה ואני לא יודע לך מה האמת? אז יכול להיות שכל החיים אני אעבור בטעות אחת גדולה, כי אני עיוור. זה מה שרבי יוסי אמר, כל ימי הייתי מצטער. לא רק על המילה בפסוק, על כל המשמעות הרוחנית לחיים. אתם מבינים? אדם יכול להיות, איזה דוגמה אני אתן? טוב, נתחיל כאן, כל אחד שאחר כך יגיד, הוא הרב מתכוון אליי, אז או שכל אחד יגיד, הרב מתכוון אליו. מי אמר שלחתום לאסתר זאת הדרך הנכונה? אולי צריך לשבת בישיבה ולא ללכת לצבא, ללמוד תורה בלי צבא בכלל. אז אולי אני בכלל הולך בדרך לא נכונה? אולי אחר כך בשמיים יגידו לי, מה עשית? למה הלכת לצבא? היית צריך ללמוד תורה? אולי? רבי יוסי אומר, אולי אני עיוור באפלה? אחר אחד אומר, לא, אני בכלל הולך לשם, אני הולך לפה. מי אמר שהדרך שלנו היא דרך נכונה? אולי אנחנו בכלל הולכים בדרך לא נכונה? ואז אני עיוור באפלה כל החיים שלי. עכשיו רבי יוסי בא ואומר, רבי יוסי בא ואומר, אם אני עיוור באפלה, אז אין לי הכרת החטא, ואין לי חזרה בתשובה, ואין לי תיקון, כי אני לא חוטא, כי אני בסדר. אם אני בטוח בדרך שלי, אז אני לא אשנה, אז אני לא אתקן. ואולי אני עיוור באפלה, אולי אני לא הולך בדרך נכונה. רבי יוסי אומר, כל אחד ואחד, כל החיים, צריך כל הזמן לשאול אותו, לשאול את עצמו. זה מה שרבי יוסי אומר, כל ימי הייתי מצטער על דבר זה. רבי יוסי בא ואומר, כל החיים, אדם כל הזמן צריך לחיות במין סימן שאלה, אני בכלל דרך נכונה? אולי אני לא בדרך נכונה? אולי אני עיוור באפלה? מה זאת אומרת? אני חושב שאני בסדר, אבל אולי אני עיוור? אולי אני באפלה? אולי אני לא רואה נכון? אולי לא זכיתי שיעיר עליי אור האמת? אז אני באפלה, לא רואה את האמת, אין עליי אור האמת. אז כל החיים אני בטעות. אז על זה יש להצטער כל החיים, נכון? זה מה שרבי יוסי אמר, כל ימי הייתי מצטער. לא רק על השאלה הספציפית של המילה המיותרת בפסוק, אלא מה עושים עם החיים? מי אמר שאני הולך נכון? עד שפעם אחת, אומר רבי יוסי, ראיתי סומה, ומה סומה עשה? ראיתי סומה הולך בדרך עם אבוקה. למה? שאלתי אותו, בשביל אתה צריך את האבוקה? הוא אמר שאנשים מסביב שהם פיקחי, שהם יראו לי את הדרך. אומר רבי יוסי, ואז למדתי תשובה לשאלה. אדם שחושב רק עם עצמו, הוא עלול לטעות. הוא עלול להיות עיוור באפלה. כי לאדם יש נגיעות, ויש אינטרסים, ויש חשבונות. אני רוצה להיות בצבא הזה, ואני רוצה להיות בצבא הזה, ואני רוצה להיות קצין, ואני רוצה להיות שם, ואני רוצה להיות פה, ואני רוצה כסף, ואני רוצה קריירה, ואני לא רוצה להיות קרבי כי קשה לי, ואני לא רוצה לרוץ בשמש. כל מיני נגיעות. וכל הנגיעות האלה יכולות להעמיד אותך ולהיות סומה, כי אתה לא רואה את האמת, בגלל כל ה... אבל מישהו אחר אין לו את כל הנגיעות שלך. תתייעץ עם אחרים, תשמע חכמים. יש אנשים שהם לא עיוורים. תלמידי חכמים, רבנים, גדולי תורה, מורה הוראה. רבי יוסי אומר, אם אני הייתי צריך להחליט לבד על הדרך הנכונה שלי, אולי אני אבן. כולנו יודעים את הפסוק. שוחד? מה עושה שוחד? יעבר עיני חכמים, נכון? החכם הכי גדול. יש כמה פסוקים, שוחד יעבר עיני חכמים, שוחד יסלף עברית. החכם הכי גדול בעולם, יש לו שוחד, הוא עיוור. עכשיו אחד בא ואומר, לא רוצה להיות קרבי, מה אני צריך לרוץ בשמש, לקרוע את עצמי. זה שוחד אולי, אולי אתה סתם עצלן, ואתה עיוור. ואולי אני בכלל לא בדרך נכונה. שוחד יעבר עיני חכמים. תתייעץ. אומר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער, עד שבא מעשה זה לידי. בסדר? מה המעשה? ראיתי סומה, הולך בדרך, אבל עם אבוקה. בשביל מה אבוקה? כי אני רוצה שאנשים שמסביבי יגידו לי את הדרך הנכונה. כך אומר הסומה לרבי יוסי. אז רבי יוסי אומר, עכשיו נרגעתי. יש בני תורה, יש תלמידי חכמים, יש רבנים, לשאול אותם, להתייעץ. אני לא מחליק לבד מה הדרך הנכונה. אולי אני בכלל לא, אולי אני עיוור, אולי אני משוחד, אולי יש לי נגיעות, אולי אני מנוגע, אולי כל מיני דברים. אבל אנשים מסביב יגידו לי, בסוף אני אחליט, אבל לפחות יעמיד אותי על האמת. כמה אני רוצה להציע פשט בגמרא הזאת על הפסוק הזה? מה אתם אומרים? יכול להיות? מה?
מה התחדש
לנו המעשה?
הרי מה
אבא אמינה
הוא כאילו חשב מה זה עוזר
שיש לו? אבא אמינה הוא חשב כאילו אני צריך לבד לפלס את דרכי ואני עיוור באחרונה.
מה עוזר
לעיוור
כשיש לו אור?
אני
מבקש
לך באחרונה. לא, זה אומר אני מבקש אנשים תעזרו לי, אני עיוור. ברגע שאדם מודע לזה שהוא אולי עיוור, ואז ממילא הוא אומר, אז אני רוצה פיקחים, פיקח זה ההפך מעיוור, כן? שהפיקחים שמסביב הם אלה שיורו לי את הדרך או יעזרו לי למצוא את הדרך, אז אני כבר יותר רגוע. עכשיו אין מה לעשות, כולנו כל החיים תמיד יכולים לשאול את עצמי, אולי הדרך הנכונה זה החרדים, מי אמר שבכלל הדרך הנכונה זה הכיפות הסוגות, מי אמר שהדרך הנכונה זה הולך לעשר, אולי הדרך הנכונה היא בכלל, אולי הפוך, אולי הדרך הנכונה זה לעשות 3 שנים צבא ולא 10 שזה רק 1.5 שנים. כל החיים אתה יכול לשאול את עצמך אם אני בדרך הנכונה או לא. ואחרי 5 שנים אתה הולך ללמוד איזה מקצוע באוניברסיטה או משהו, אולי הייתי צריך לשבת בישיבה, אולי להפך, אולי מי אמר שאני צריך לשאול. כל החיים אתה שואל את עצמך. אם יש לאדם יועצים טובים, הוא לא רק לבד מחליט, יש יותר סיכוי שהוא פחות יהיה עיוור. עכשיו כמובן, שלכולנו יש את האבוקה הכי גדולה. הוא ראה, הוא הלך עם אבוקה, נכון? הוא ראה, יש את האבוקה, וזה התורה. ללמוד תורה, ללמוד מה התורה אומרת, מה התורה מדריכה, גם תשמע אחרים, גם תלמד לבד, ותראה מה התורה אומרת. והתורה פוקחת עיני עיוורים. שוחד יעבר עיני חכמים. והתורה היא, איך כתוב? פיקודי השם שרים. ועלה, מה כתוב? מה? מצוות השם ברא מאירת עיניים. ללמוד תורה, לראות מה התורה מדריכה אותי, אז אני יכול, זה מאיר לי את העיניים, אז אני לא, כבר אני לא סומה, אם כבר יש לי תורה, אם אני גם שומע מאחרים, בסוף אני מחליט לבד, אבל אני שומע ומבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא השם, תאיר את עיניים והאר אלינו, פתח לי את העיניים, שאני אראה נכון, שאני לא אראה עקום. שאני אראה ישר ולא אראה עקום. הרגעתי אתכם היום או הכנסתי אתכם בלחץ? מה? זהו, אז אני אומר, אנחנו צריכים בסופו של דבר להיות מאוד רגועים. ברוך השם, אנחנו הולכים בדרך שיתוו אותה רבנים ויתוו אותה גדולים, וזה דרך שיש לה יסודות בתורה. בסדר, אדם צריך להאמין בדרכו. אדם צריך מדי פעם לעשות עצירה ולעשות איזה חשבון נפש, אני בסדר, אני לא בסדר, אני בדרך הנכונה, מדי פעם צריך, אבל לא כל הזמן לחשוב, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, הוא גרון, כן? אדם צריך להיות לו ביטחון עצמי, אמונה עצמית בדרך, אבל גם צריך מדי פעם לעצור ולבדוק, רגע, אולי אני עיוור, אולי אני לא נכון, מדי פעם. בסדר או לא בסדר? מה אתם אומרים? אה?
אבל גם שהרבנים כאילו פוסקים על החנגל,
כן, אבל אתה אומר, א', יש לו יותר תורה וניסיון, ב', הוא פחות נוגע בקשר אליך, נגיד. אף אחד לא מפתיע שהרב לא טועה.
כן, אבל
יש לו
פסק כמו
העם, פסק
כמו
עצמו,
הוא עצמו
אומר
שהרב
לא טועה. כן, 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 אף אחד לא אומר שהוא לא טועה, נכון? אז גם זה, קיצור, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את העיניים נכון, ושיש סייעתא דשמיא, שנלך נכון, ונחשוב נכון, ונראה נכון, ונדבר נכון, ולא פתאום נמצא את עצמנו שכל החיים בכלל היו באיזה מסלול לא נכון. מסלול כללי, ודברים פרטיים, כל דבר. השם יהיה בעזרנו, אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מנחה, כל מי שרק רוצה, הקדוש ברוך הוא מנחה אותו בדרך הישר, והטוב, והנכונה, בסדר? מי שלא סתם משתולל, אלא באמת מבקש מהקדוש ברוך הוא, תנחה אותי בדרך הטוב הישר, הוא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד את השליחים הנאמנים, ואת הרבנים הנכונים, ואת היועצים הנכונים, ואת הדרך הנכונה. בסדר? בסך הכל צריך לדעת, אם אני מגיע לאיזשהו מקום, זה משמיים. ואם החלטתי, זו החלטה אחרי ששקלתי, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאדם סתם להחליט החלטות לא נכונות. אם הוא מבקש, אם הוא מתפלל, בסדר? כל אחד צריך לדעת, החלטת, שקלת, התלבטת, לא לבד, שמעת דעות אחרים גם כן, קיבלת החלטה, הבנת על מה החלטה בנויה, מה היסודות, עכשיו אתה צריך להיות רגוע, זה כנראה נכון. משמיים, הנחו אותי להחלטה הזאת, זה כנראה החלטה נכונה. אחרי כל מה שאמרנו, שכל ימי הייתי מצטער, אבל כל ימי גם צריך להיות רגוע. לדעת את השילוב. יהיו אבות התשובה, אתם פה עוד היום הערב? אה? אתם עדיין פה? מי שפה פה, מי שלא פה, פה בזאת השם. יום ראשון, כולם פה בטוב ובנעימים, בריאים ושלמים, נעבור לפסחים דף ג' עמוד ב', בעזרת השם, שיהיה שבת שלום לכולם, ושיהיה שפע של ברכה והצלחה, מה? בבריאות. והרבה הרבה שמחה, ואתם יכולים להגיד בדבר תורה בשבת, בסעודה, בבית, במשפחה, לא להגיד שעה ורבע, כמו שאמרנו עכשיו, אלא על קצה המזלג, לומר את הרבורטים האלה, האחרים. כל תורסלה!